היום נקרא קצת, לא אתה עושה, נקרא קצת במעלת הצדיק ביום פטירתו, ומה צריכים, כן, אתה מבין עם מזויה. ומה צריכים לעשות באותו יום, תקרא לפני זה, יש פה איזה קטע שנקרא אותו, שבזכות זה מורנו ורבנו, אחר מעובדי יוסף, בן רבי יעקב, אנחנו לא עושים כעת השכבה, כשעושים השכבה, מזכירים האמא. אבל כשמזכירים אותו, מייחסים אותו לאביו, אז תהיה נשמתו צורה בצרור החיים, שיתפלל עלינו,
אמן.
בשמיים,
אמן.
שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בקרוב,
אמן.
ויציל אותנו משלטונות הרשע,
אמן.
ומהבגצים למיניהם.
אמן.
בואו וחבות. וכן בכל שנה, הנה, בעינה, אל תפריע לו.
וכן בכל שנה ביום הפטירה, הנשמה תרד להתחבר אל הרוח והנפש, ותאיר להן אור מופלא, עד לגוף שבקבר בתפקדנו, והוא עת רצון נפלא מאוד. וכך הוא הדבר עד יום בו יפקוד השם יתברך את מתי עמו ישראל, ויפתח את קברותיהם באדמה אשר עיקלה לתוכה את גופם, עיקלה לתוכה את גופם, ויוריד את הנשמות, הרוחות והנפשות אל הגופות, ויתחברו יחד חיבור נפלא, ויזדקחו ויעירו. ויקוים בנו בהם, אמר הכתוב המזכירים, יזירו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, אמן, כן יהי רצון.
כן, אז פה אומר הרב, אדם יש לו חלק, תחזיק מעמד עד שמונה, תעשה טובה. יש לו חלק שנקרא נפש, יש לו חלק שנקרא רוח, ויש לו חלק שנקרא נשמה. צריך לדעת עוד דבר אחד, רבותיי, שהוא לא כל כך מפורסם, אבל הוא מובא בכל הספרים, שיש גן עדן עליון, ויש גן עדן תחתון. יש גן עדן תחתון, הוא כאן, בעולם הזה. איפה? לא ידוע. זה מה שכתוב בגמרא, שאלכסנדר מוקדון ניסה להיכנס לשם ולא הצליח. ושם נמצאות הנפשות של כל הנפטרים. גם הנשמות 12 חודש הראשונים נמצאות שם. רבי אברהם אזולאי עליו השלום כותב, שהן מגדלות ב-12 חודש, נוצות כנפיים, ואחר כך פורחות ועולות למעלה. אבל הנפש תישאר פה. בשבתות, בראשי החודשים, תרד הנשמה לפה, תיקח איתה את הנפש, ועלו למעלה. ועל זה פסוק אומר, והיה מדי חודש וחודשו. מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר, להשתחוות לפניי, אמר אדוני. קראנו את זה השבת. אז אם כן, זה הנפש. הרוח היא מחברת בין הנפש לנשמה. נשמה אין לה עסק בעולם הזה בכלל. היא נמצאת ברקיע בגן עדן העליון במקום מנוחתה. דבר נוסף, תדעו רבותיי, ששם לא כל הנשמות רואות זו את זו. כל צדיק יש לו מדור לפי כבודו. ויש לפעמים מרחקים אדירים בין אחד לבין חברו. די אם נדע מה שהגמרא אומרת בבבא מציעא על ריש לקיש, שהיה מציין מעתה דרבנן, היה מסמן איפה כל קבר וקבר, מפני הכהנים.
רבי בנאה?
אה?
רבי בנאה?
גם רבי בנאה זה בבבא מציעא. בבבא מציעא, ריש לקיש. ובלילה בא אליו מלאך ואמר לו, תדע, אתה חשוב בשמיים, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה לראות, לזכות לראות פעם את הנשמות של הצדיקים, איך הן עולות לרקיע. אמר לו, בכל הוא מצית להסתכלה בהו. על כולם תוכל לראות, חוץ מהנשמה של רבי חייה, כיוון שרבי חייה פתח תלמודי תורה בכל הארץ, אחרי שהרומאים הארורים מחשמם וזכרם.
אמן.
הרשו את הארץ לאורכה ולרוחבה והחריבו את כל הישיבות ותלמודי התורה שהיו כאן, בזמן רבנו הקדוש. והוא רבי חייה יד ימינו של רבי יהודה הנשיא. אז מה עשה רבי חייה? הלך והיה נודד מכפר לכפר, כמו שהמעשה ידוע, צד צבאים, ואוסף תינוקות, ילדים, תינוקות פירושו ילדים, מגיל למטה, מגיל מצוות. והיה מכנס אותם קבוצות קבוצות. זה עשה לקדוש ברוך הוא נחת רוח גדולה מאוד. וריש לקיש אומר שהוא ראה את אותו חכם, שהיה מציין את המערות, והוא היה שולח מישהו. והנה ראה אותו בלילה, פגש אותו בבית המדרש, אחרי תפילת ערבית, היה בסדר. פתאום בבוקר ראו אותו, העיניים שלו שרופות, שחורות, בחם. אמר לו, מה זה? אמר לו, תשמע מה היה. אמר לי המלאך, בלילה כשהם יעלו, אתה תראה אותם, אבל נשמת רבי חייה שתעלה, אל תסתכל, אני מזהיר אותך. מסוכן. אומר, בשעה שהודיעו שרבי חייה עולה, לא יכולתי לסבול, והצצתי. איך שהציץ, שתי כדורים של אש יצאו משם, שהיו מלווים אותו, ושרפו לו את העיניים. הוא לא רואה. מה אני אעשה? הוא הולך לקבר שלו. הלך לקברו של רבי חייה בטבריה. בחר שם. אמר, מתניתא דמור מתננה. אני קורא את כל המשניות, ההלכות שאתה כתבת, את התורה שלך אני לומד. את הקושיות שיש עליך אני מתרץ. בבקשה תתפלל עליי בשמיים, אני מבקש מחילה. לא ידעתי שזה כך, הזהירו אותי, אבל לא ידעתי. ואחרי זה, קראת ערב, התרפא. אז עמדנו מפה, שאל תחשבו לרגע, לא נחשוב שהצדיקים שם כולם אותה מדרגה באותו מקום. לא תמיד. אי אפשר לדעת מעלה של כל צדיק וצדיק. ולא נוכל לעשות אנחנו, הקטנים, איזה השוואה או איזה קו להגיד, זה גדול מזה, זה קטן מזה, זה נמצא פה, זה נמצא שם, לא יודע. ויש עוד מעשה, אני אגיד לכם אותו, לפני שנמשיך. מורבי תמיד היה מביא אותו מעשה. היה לפני בערך, אני משתדל לדייק, בערך 90 שנה, 80 שנה, בישיבת פורת יוסף, איך שהיא נוסדה בעיר העתיקה. 4 שנים, אחת אחרי השנייה, ביום ט"ו בשבט, או למחרתו, שמע, זה מעניין. או בט"ו בשבט, או למחרתו, היה נפטר אחד מהחכמים. וכולם, יחסית פתאומיות. הראשון היה, חכם יצחק שרבני, בנו של חכם יהושע שרבני, הגדול. הוא חלה, אבל הלך לעולמו בליל ט"ו בשבט. והניח יתום ויתומה, קטנים. משה חי שרבני, זוכרים אותו?
כן.
שושנים לדוד, זה בנו. וטוב, קברו אותו בהר הזיתים. ליד כף החיים, שם בחלקה ההיא. והנה, שנה אחרי זה, היה ראש הישיבה הראשון, רבי שלמה לניאדו, היה בן 43, 42, 43, בערך, באמצע. והנה, הרגיש לא טוב ביום חמישי, קיבל חום, מוצאי שבת, הלך לעולמו. וי שבת, מוצאי ט"ו בשבט. שבת היה ט"ו בשבט, שבת בשלח, מוצאי ט"ו בשבט הלך לעולמו. היה סיפור איתו עם רבי שלמה לניאדו ועוד. טוב. והנה, שנה אחרי זה, יום השישי, ערב ט"ו בשבט, היה רבי אברהם כהן, היה מהמקובלים של פורת יוסף. זה סיפר לי אחרי מישור השרבני, הוא היה נוכח. הם היו מתפללים מנחה בערב שבת מוקדם, בערך שעה, שעתיים לפני הזמן, זמן פלג המנחה. אמר לי חכם יהושע, זה אני שמעתי מפה לאוזן, לא מספר לכם העתקות. אמר לי, הם היו גרים בפורת יוסף, שם היה דירות בבניין של פורת יוסף בעיר העתיקה. חכם ציון חזן, הוא הגבאי של הישיבה, המנהל של הכל, קרא להם, בואו נפלל מנחה. צעק חכם אברהם, יצא חכם אברהם מהמרפסת, אמר לו, כן, אני יורד. רק לובש חלוק של שבת. לבש חלוק של שבת, והגלימה, אחרי משוע עומד מסתכל עליו, והנה, בום, נפל ונפטר. מיד חכם משוע רץ לחכם ציון חזן, אמר לו, רבי אברהם נפטר. מה? בום, אומר, נתן לי סתירה, מההלם. עכשיו דיברתי איתו, מה אתה מדבר שטויות? אמרתי לי, כן. מיד, אמר אז לא נתפלל עכשיו, רץ, הביא חברה קדישה במקום. תיהרו, הלבישו, הלכו עם עגלה, לעיר הזיתים, קברו אותו, יצאו משם, פדלו מנחה עד הדרך, לפני שעבור הזמן, הגיעו לבתיהם, החליפו בגדי שבת, חלק היו לבושים כבר. והתפללו, אבל היו בצער גדול. עשו אחר כך יום תענית, תיקון שובבים ועוד. והנה, שנה אחר כך, עוד הפעם, באותו תאריך, ט"ו בשבט, הפעם לא יצא שבת, לא יודע איזה יום יצא, היה הרב ניסים נחום. הוא היה גביר גדול מאוד שבא מלוב והחזיק את הישיבה, והיה גבאי של הישיבה, תמיד חכם ומקובל וצדיק וחסיד. והנה, חלה יום יומיים, הלך לעולמו. התכנסו כל החכמים, אני מדבר אתכם על החכמים של אז, מלאכי העליון. מה יהיה? ואתה חכם ניסים נחום, כמה טרחת להביא את המשיח? הוא הלך לשלם לערבים שם בחמם אל-עין, באזור שעשכם, אתם לא מכירים, אתם הדור הצעיר, איפה? שם בחמם אל-עין, יש שם מעיין, ולידו יש, עשו בית מרחץ, והמעיין הזה בא מהר הבית. וזה מקורו מגיחון, שסתם אותו חזקיהו מלך יהודה. קבלה בידינו, כך כתב רבי חיים ויטל, שביום שיבוא משיח ייפתח המעיין הזה. כמו שכתוב בנביא, לא היה ביום ההוא, יצאו מים חיים מירושלים, הצים אל הים הקדמוני, הצים אל הים האחרון, מי סתם אותו? חזקיהו מלך יהודה, בזמן שסנחריב עלה על ירושלים. טוב, והוא שילם המון שוחד לווקף המוסלמי ועוד, השתדל לפתוח אותו, וכמעט היה כבר פותח, אבל קרה מה שקרה. ואז רבי ניסים נחום, היה אחר כך שמע שתורת הקבלה היא מקרבת את הגאולה, היה מדפיס ספרי קבלה ישנים, שרבנו ארי ועוד, חלק אותם חינם לחכמים, שילמדו בספרים האלה. והוא יחזיק פה את הישיבה של רבי שלוייק רחובות הנהר, ישיבה של קבלה. אחר כך היה בפורת יוסף, ישיבת עוז והדר של קבלה. טוב, נפטר. אז כתבו כולם איגרת וחתמו כל הרבנים של פורת יוסף והתחננו ובחרו מה יהיה, איזה מגפה הזאת. כל שנה, באותם יומיים, עוד את וב, עוד את זן, יוד וב, וי שבת. נפטרים, ארבעה, די, למגפה, וגם, פלל, אנחנו עושים אותך שליח, שמו בידו מכתב, וקיפלו לו את היד, והשגיעו אותו, שיעלה למעלה, וימסור את המכתב לרבנו חיים ויטל. טוב, ואמרו לו, תבוא, תודיע לנו תשובה. והלכו וקברו אותו. הוא תמון עד היום ליד קבר הרשש. 4-5 קברים ממנו, תראה, הרב ניסים מחום. זכותו תגן עלינו. בקיצור, עליו יש הרבה סיפורים, זה לא הזמן עכשיו. אבל אחרי זה, טוב, עבר חודש, שום דבר, לא שומעים. אחרי 3 חודשים, אחרי פסח, והנה יום אחד מגיע מצפת, דיין שהיה בצפת, הרב יעקב אנטבי, היה אז בית הדין של צפת, היה ברשות הרב אתרוק, היה רב אשכנזי, ואיתו 2 ספרדים, רבי מסעוד אדרי ורבי יעקב אנטבי. הגיע רבי יעקב אנטבי, ביקר אותם, והכירו אותו, ברוך הבא, אולי ראו אותו 7-8 שנים, מכירים אותו. מה כבודו עושה פה? באתי לבקר בירושלים, רוצה לכותל המערבי, אבל פורת יוסף. אמר להם, תגידו, החמיסים נחום, מה שלמה? הוא לא, מה אתה שואל עליו? הוא אומר, לא, אני רוצה לדעת, סם, לא גילה להם. אמרו לו, מה נעשה? לפני 3 חודשים הלך לעולמו. אמר, טוב, מי זה? איפה פה חכם ציון חזן? איפה רבי זרעתיה? איפה שאר החכמים? נפגש איתם. אמר להם, אתמול בלילה, אני רואה חלום, הוא בא אליי רבי ניסים נחום. אמר לי, לך לירושלים, לחכמי פורת יוסף, תאמר להם, המכתב שהם מסרו בידי, אני לא הרשו לי לראות את רבי חיים ויטל. תראה מה זה. מסרתי אותו למי שהיה רב של ירושלים לפני 100 שנה קודם, רבי אברהם חיים מוספיה. והוא הבטיח לי שהוא ימסור את המכתב להגאון הרב חידה, והרב חידה הודיע שהוא ימסור את זה לרבי חיים ויטל. אז אבא עליו השלום היה אומר, תראה מה זה. אפילו רבי ניסים נחום לא נתנו לו לגשת ישירות לרבי חיים ויטל. הוא צריך למסור לרבי אברהם חיים מוספיה. רבי אברהם חיים מוספיה ימסור את המכתב לרב חידה. והרב חידה, גם הוא היה מרחק בינו לבין רבי חיים ויטל אולי 150 שנה. 200-150 בערך. ואז הוא ימסור לו. אומר, מפה תראה גודל מעלת נשמות הצדיקים, אנחנו לא יכולים לדעת מה הם ואיפה הם ומה המרחקים שבין אחד לחברו. אבל ביום הפטירה הנשמה של הצדיק יורדת מלמעלה ומאירה באור עצום מאוד, כך כותב רש"י במסכת יבמות. גמרא אומרת, כל הנח רגלי דאמוראי, חגים של האמורים, אמוראים. מה פירוש חגים? איזה חג? רש"י אומר, יום שנפטר בו צדיק, מתאספים מכל הערים והמדינות, תלמידיו שלמדו את תורתו, ובאים אצל קברו, או לעיר שהוא נפטר שם. כל ירושלים זה עיר אחת. ולומדים שם תורה, ומתפללים, ונשמתו מאירה באור עצום מאוד. זאת אומרת, היא יורדת מלמעלה, כל אותו היום, ונמצאת כאן. ואז אתה יכול לבקש מה שאתה, ביום רגיל אין לך שום מגע, למה הנשמה היא במרחקים אדירים. יש בזוהר החרמות, הביא את זה רבנו הארי בספרו שער רוח הקודש. דברים מבהילים. אומר, אם אדם הולך לקבר של צדיק, הוא אפילו ציבור, יש להם לא עליכם, לא יבוא ולא יהיה. איזו בעיה קשה. הולכים לקבר הצדיק, הנפש שלו נמצאת שם. אבל היא לא יכולה לעזור. כלום. היא שומעת, היא יודעת, היא מצטערת, היא בוכה. אבל אם מתפללים בלב שלם, היא תעלה, תקרא לרוח. הרוח זה הקו תקשורת בין למעלה למטה. ואז, אם המעשה כשר, היא הולכת הרוח למערת המכפלה, דופקת שם בשער של גן עדן, האבות בודקים את התפילה, כך אומר רבי שמעון, ורואים שהיא ראויה, והמתפללים אנשים כשרים, נותנים לה להיכנס, והיא עולה מיד מודיעה ורוח עזה, כך לשון הזוהר, ומודעה לנשמה. ונשמה מודיעה לקדוש ברוך הוא, וכולהו באו רחמי עלן, לחס, קודשה בריחו עלן, בגין נהון ובגין צדיקיה. הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים. התאר לך, זה לא הולך כמו שחושבים, טק, אני לוחץ כפתורים
מהשמונה מאות.
שמונה מאות, אני לא סתם מדבר על זה, כי זה כואב, אני רואה מה כתוב ומה אלה מקשקשים לנו בראש. זה לא הולך קל, צריך איזה התעוררות, איזה תפילה, איזה בקשה, איזה מאמץ, ואז הקדוש ברוך הוא מרחם ועונה. העונה לעמו ישראל ועת צרה, הוא יענה לנו. אז אם כן, מפה נדע, מעלת יום פטירת הצדיק אין כמוה בכל השנה כולה, שהוא מצוי. גם תדעו דבר נוסף, שהצדיק זה מפורש גם בגמרא שלנו, גם בזוהר, בכל המקומות. כל שנה הכוח שלו מכפיל את עצמו פי מיליון ממה שהיה שנה שעברה. למה? כי הוא כל הזמן עולה ועולה ועולה ועולה. גם התורה שלמדו, שהוא השאיר פה תורה, ולומדים את התורה שלו, אז זוכים. עכשיו, מי יודע כמה תורה למדו את התורה של מרן, משנה שעברה עד השנה. כמה פסקים, כמה שמועות בשמו, כמה התעוררו תשובה בגללו. אז הוא עולה במדרגה יותר גבוהה. כל פעם עולה במדרגה עוד יותר עצומה. ואז עולה למעלה במקום עוד יותר גבוה. הוא מרן עליו השלום, פעם ישב פה, תיבדל אתה לחיים טובים, וסיפר, היה פטירה של מור אבי, הוא סיפר, המעשה הידוע עם רב חיים מבלוז'ין, שאמר, אין קץ למדרגות ששם הם עולים כל יום, כל יום. על אחת כמה וכמה כל שנה. אז מכאן נדע כמה מעלת הצדיק.
יש איזה מקור שאומרים שזה עד שלושה ימים אחרי הפטירה גם כן?
יש בשער הכוונות משהו שכתוב שהיא מהירה עד שלושה ימים אחר כך. כנראה עשו היקש מהנשמה היתרה של שבת. נשמה היתרה של שבת מפורש בדברי רבנו הארי. היא מסתלקת מוצאי שבת, אבל אין דבר כזה בעולם שאור מסתלק בבת אחת. הוא הולך ומתמעט כמו השקיעה. עכשיו, הנשמה מסתלקת, היתרה, יום ראשון נשארת עד הערב. אחר כך הרוח של שבת נשארת ביום שני עד הערב. אחר כך הנפש של שבת יום שלישי עד הערב. אז ראשון, שני, שלישי, עדיין יש הערה, לא אותו אור, אבל הערה זה נקרא, כמו שאדם אכל והוא עדיין שבע מהאוכל שהוא אכל, משבת שעברה. מה עושים ברביעי? אומר רבנו ארי, זה מפורש, דבר רבנו ארי. ביום רביעי, שאתה אומר בשיר של יום, היום יום רביעי ושבת קודש, מיד תבוא הנפש לשנה הבאה, לשבת הבאה. ואז הולך ונכנס, נכנס, נכנס, ויום חמישי יבוא הרוח, יום שישי יבוא הערה של הנשמה. בכניסת שבת, בואי קלה, זהו, שבת קודש, שבת ואין נפס. אז מכאן, הרי שרצו להביא ראייה, שעד שלושה ימים אחר כך, עדיין יש את האור של הנשמה, לא אותו דבר, אבל כמו שאמרנו, בהדרגה, זה לא מסתלק בבת אחת. כן, תקרא פה ספר חסידים, בכבוד.
אני אבא של עוד יוסף.
סליחה?
אני אבא של עוד יוסף.
פסקה מגפה.
מה
נהיה עם פורת יוסף? פסקה מגפה.
תקרא איזה תענית, איזה דיבור.
הוא בספר חסידים כתב, וזה לשונו.
זה המצאה זה.
מעשה שעברו גויים דרך בית הקברות בליל שבת, וראו יהודי אחד וספרו על שולחנו וקורא בו. זה לא נמה לרב מילי עליי. מכלל שהחי כשמת קובל לפני מי שכבר מת, ומה ידע אם יכניסו במחיצתו, אלא עת של ועד לרוחות ואז קובלים. ועוד, כשמת התלמיד ועסק בהלכות שמועות רבו, יצא רבו לקראתו, ואמר רבינה, כי שכיבנה נפיק רבי חייה ברבי הושעיה לאנפאי, לפי שמפרש שמועותיהם ומתרצן, עד כאן לשונו, וכתב עוד שם, וזה לשונו, כל האומר דבר שמוע מפיהם, הם מתפללים עליו שם, ומליצים טובה עליו, והגאון חידה זל כתב בברית עולם, וזה לשונו, אפשר להסמיך זה בפרק בירמיה, פרק י' ז', קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ואחריתו יהיה נבל, והנה שמעתי בשם הרב מהרש יצחק זל. הרב המחבר שוט נאמן שמואל שפירש פסוק זה דרך רמז על האומר חידושים משל אחרים ואומר שהוא חידשם. וזה שאמר קורא דגר ולא ילד, שהוא מאסף חידושים ולא ילד אותם. הוא מתעטף בתלית שאינה שלו, עושה עושר וכו', תורת אחרים וכו', ואחריתו יהיה נבל. כשאומרים החידוש משמו אין ספטות תבדובבות. עד כאן שמעתי משם הרב הנזכר.
כן, אז הרב פה מביא ספר חסידים, ידוע, ספר חסידים הוא שהיה מגדולי הראשונים, שהרבה סומכים עליו להלכה. אז הוא אומר, וזה מעשה דברי הגמרא. הגמרא אומרת מסכת יבמות, אמר רבי מאיר, מה דכתיב דובב שפתי ישנים? דובב שפתי, מי זה הישן ומי מדובב אותו? אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא, אגורה בהולך העולמים, היא רצון מלפניך, שיאמרו דבר שמוע מפי בעולם הבא, בעולם הזה, ואני חי לעולם הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, מה זה בעולמים, אגורה בהולך העולמים? אתה רוצה להיות בית הכנסת כאן, מכנסת למעלה, תחליט או פה או שמה. אז הוא אמר, אפשר, שאם פה אומרים דבר תורה, ואומרים שדוד המלך אמר את ההדחה הזאת, הרי מה היה עושה דוד? חצי יום, כל הזמן אני יושב בישיבה, על המחצלת, ואנוכי תולעת ולא איש. והיה אומר, ידיים מלוכלכות בדם של שפיר ושליה, לתאר אישה לבעלה, הם מביאים לו חתיכות עוף, נוגע בהם, זה כשר, זה לא כשר, מביאים לו חלקים של בהמה, מתנף, מלך של ישראל, מי יכול לדבר עם המלך? והוא כזה היה ענוותן, אנוכי תולעת ולא איש. ואז היה דוד המלך יושב ופוסק הלכות, אז הוא אמר, שיגידו בשמי דבר שמועה, ויזכירו את שמו, אז הוא נחשב שהוא חי. אז מה זה דובב? אומרת הגמרא, כקומר של ענבים. מה קומר של ענבים? הענבים, ידוע, מתי שמגיע עונת הבציר, ולמעשה הזמן שעושים את היין זה עכשיו. חשבן זה הכבר הסופי. עיקר הענבים של היין, אחרי שהשמש יקטע עליהם, חיממה אותם, דורכים אותם, בשעה שאתה דורך אותם ביקב, אז שאר החביות של שנה שעברה, פתאום הן תוססות. מה קרה? הם, יש להם תחושה, יש קשר ביניהם. אתה פה, בקומה התחתונה, דורך את הענבים, הם שם, יופי אתה, חמוד, נרדם לי מול הפנים. איזה מתנה טובה נתן לי הקדוש ברוך הוא אותך. נפלא מאוד. לא רולק, עד מתי? ישן אל תרדם. אז בקיצור, אז זה היין מתעורר. גם כאן הנשמה של הצדיק. פה, אתה מזכיר אותו, בקבר השפתיים שלו דובבות, דובב שפתי ישנים. אז ככה המעלה שמי שאומר שמועה מפיהם. עכשיו הרב חידה היה מאוד רגיש לנושא הזה. הוא היה רואה הרבה חכמים, פעמים, נכשלים. אומר איזה דבר בשם מישהו אחר. או דבר שהוא ראה, הוא חושב שכבר הוא חידש את זה, אומר את זה בשמו. אז הוא מביא את הנאמן שמואל, זה היה רבי שמואל יצחקי, היה פה בירושלים. גאון אדיר. הוא מביא אותו שאומר על הפסוק, קורא דגר. ולא היה מי זה דגר, יש עוף. זה עוף משוגע. הוא, יש לו קן שלו. מה הוא עושה? הוא רק רואה את שאר העופות, עוזבים את הקן שלהם, הולך ודוגר על, על הביצים של העופות האחרים. עובד, וכאילו זה הילדים שלו. ומנקח שם, מביא להם אוכל אחר כך, והכל. אז זה דגר, קוראים לו דגר. הוא קורא, עוף קורא, הנקרא קורא. כל הזמן צועק, עושה רעש. כל הזמן הוא ברדיו. אז הוא שדרן בינלאומי. בקיצור, ולא ילד, הוא לא ילד אותה. אומר ככה זה מי שעושה עושר ולא במשפט, זאת אומרת גונב כסף, נהיה עשיר. מה סופו זה? בחצי ימיו יעזבנו, ואחר איתו יהיה נבל כמו נבל הקרמלי. אז אומר אותו דבר זה שגונב דברי תורה מאחרים. ואומר בשמו כאילו, ולא ילד. לכן אומר צריך להיזהר, אלא להזכיר את השם של הצדיק שאתה מביא את דבריו. תראה כמה מעלה שלהם. הרי יש מעשה בזוהר, מעשה מזעזע. פרשת ויחי. שם אומר רבי שמעון, שיום אחד, אחד התלמידים שלו, הכי אהובים, רבי יצחק. יש אומרים שזה רבי יצחק נפחה. יש ויכוח, הרב סדר הדורות הביא שם כמה שיטות. רק קראו לו רבי יצחק. יום אחד בבוקר, לפני התחלת הלימוד, הגיע כולו רועד. שואל אותו רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, מה קרה לך? אמר לו, שהשטן בא אליו הביתה, רוצה לקחת נשמתו. ואני מבקש ממך, שלושה דברים מצווה אותו. אומר לו, יש לו ילד בגיל 10, יגדל אותו לתורה. שילמד תורה, תחנך אותו וכו'. דבר שני, אמר לו, שילך על קברו כל השבעה ימים הראשונים, יתפלל עליו שם, שיציל אותו השם מהדין. דבר שלישי, אמר לו, כשתזכור, ידברו איזה הלכות, וזה יהיה איזה הלכה שאני אמרתי גם, דומה לה, תזכיר את שמי בבית המדרש. יש להם נחת רוח שמזכירים אותם. כן, כל אדם אומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז רבי אלעזר לא כל כך התפעל אמר לו, הלך לאבא שלו, אמר, אבא, כך וכך הסיפור עם רבי יצחק. מה? שטן רוצה לבוא לפה לקחת רבי יצחק, להיר שותי, ויצחק שייך לי, עד האבני, זה הבן שלי. אמר לרבי אבא, תפוס את רבי יצחק, שב איתו, כי הוא כעת רועד, הוא בטראומה, ותשמור עליו כל השיעור, וקרא לבנו רבי אלעזר, רבי אלעזר התקיף, אמר לו, שב בשער, כל מי שרגיל לבוא כל יום לבית המדרש, ייכנס. אם תראה מישהו חדש, פנים חדשות, אל תכניס. עכשיו רבי אלעזר, עכשיו השטן רק ראה אותו מרחק 50 כמש, ברח. מה, הוא התעסק עם רבי אלעזר, אוי ואבוי. אז השטן לא נכנס. מה עשה רבי שמעון? יושב לידו רבי יצחק, אמר ריבונו של עולם, אני אוהב את רבי יצחק, בבקשה, תשאיר אותו אצלנו. דנו בשמיים, יצאה בת קול ואמרה לו, סדר, הסכמנו להסעיר אותו, ביום שאתה הולך לעולמך, חוץ מכם, תביא אותו איתך. לכן תראה בהדרה, בשעה שרבי שמעון נפטר, אומר, תקראו לרבי יצחק, דענה מערב נלה, אני הערב שלו. נפטר רבי שמעון, נפטר איתו רבי יצחק, ויש אומרים, זה רבי יצחק קבור בכניסה למירון, תראה איך שנכנסים לחצר, יש שם איזה כוך קטן, חדרון, כתוב רבי יצחק, יש כותבו רבי יצחק נפחה, רבי יצחק, אבל זה שמה. אז קברו אותו, לא באותה מערה, אבל סמוך למערה של רבי שמעון בר יוחאי. מכאן למדנו כמה מעלה שמי שאומרים דבר שמועה מפיל. ככה אנחנו רואים גם במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין הגמרא אומרת שדוד המלך כשנלחמו בו דואג ואחיתופל. איזה ענקים בתורה היו. אוי ואבוי. ראשי סנהדרין. אחיתופל דוד המלך קורא לו רבו אלופו יודעו. בכל זאת, הם היו מדברים עליו לשון הרע, וכל יום מסיתים ומדיחים, מבזים אותו. אז התפלל הקדוש ברוך הוא, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו ימיהם. ואמר, יהי רצון, ריבונו של עולם, יהיה להם בן תמיד חכם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. לא ישאירו בנים תמיד החכמים. אולי יגידו דבר שמועה מפיהם אחר כך? אמר לו, גם זה לא. שנאמר, גם אל התעצחה וישחחה מאוהל ושרשחה מארץ חיים סלע. מה זה נורא? מאוהל? מה זה מאוהל? בית המדרש, לא הזכירו את שמם. ככה עזו בשמיים, נורא והיום. ועליהם הגמרא מתארת, איה שוקל, איה סופר את המגדלים, 300 הלכות. שהיו דורשים במגדל הפורח באוויר, והחיתופל 400 הלכות. ומה בהלכות יבמה? איזה דברים עמוקים, והכל נשכח. תורה של הבל. הגמרא שואלת למה? הלא זה תורה. אומרת הגמרא, תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. הוא לא היה מדבר לשם שמיים. לכן זה לא עשה רושם. ומזה מהחטאת. זה לא עשה רושם. נשפה. אז אמרו, היה רבי עזרא עתיה עליו השלום. הוא שואל, מה נהיה עם פורת יוסף? אין מה עם פורת יוסף. אנחנו למדנו שם, מה אתה רוצה? השטן ברח משם. הוא הלך לקליפורניה. אז מה נהיה עם פורת יוסף? היה רבי עזרא עתיה, היה אומר לנו, אם היה רואה בחור שהוא ככה, יש לו צער, דואג, היה אז מצב קשה. פעמים הוא היה אדם מהחולצה, שנה שלמה אותה חולצה. היה אומר לו, אל תדאג, תורתו של דואג, מי שיש לו דאגות, מן השפה ולחוץ, שוכח אותה. תיזהר, שאתה לומד, שכח מהכל. אין דאגות. אז כך צריך האדם להיות, כדי שיהיה כמו שצריך. תקרא פה, שנת שחה.
ובשנת... ובשנת שין כף א' נתפס במנטובה שבאיטליה הספר המפורסם ייחוס הצדיקים. אותו מזכיר כמה פעמים רבנו חיים ויטל, זיכרונו לברכה בשם רבנו אריזל, בשם ספר הייחוס. ובו יש רשימה ארוכה של קברי צדיקים בארץ ישראל, ואצל כל צדיק דברי תורה ומאמרים שאמר וחייב. למען יאמרו המבקרים על ציונם, יהיו שפתותיהם דובבות בקבר. וזה מה שעשה הרב בשפתי צדיקים.
מה אני עשיתי כלום?
כן. וזו הייתה כמעט תכלית ביקורם של גדולי הדורות. עיני כל ישראל, בלכתם על קברי הצדיקים, ללמוד מתורתם וחידושי הצדיקים, כפי שתמצא בשער הגלגולים, שכתב מהר חוזל בשם רבנו אריזל. ועתה אכתוב מקום קברות הצדיקים, כפי אשר קיבלתי ממורי זלה. כבר הודעתיך, כי הוא היה רואה ומסתכל בנשמות הצדיקים, בכל מקום ובכל זמן. מכל שכן ביותו על קבריהם, ששם נפשותיהם עומדות כנודע. גם מרחוק עיניו יביטו בנפש הצדיק העומד על הקבר שלו, ועל ידי זה היה יודע הקבר כל צדיק וצדיק, והיה מדבר עמהם, ולומד מהם כמה סתרי תורה. כבר ניסיתי כמה ניסיונות וחקרתי בתכלית החקירות, ומצאתי דבריו כנים ואמיתיים, ואין להאריך בזה עתה. כי הם דברים נוראים ונפלאים, ולא יחילם ספר עד כאן לשונו.
פה בא הרב לומר לנו, דע שעיקר הביקור על קברי צדיקים, אם אדם קורא ולומד דברי אותו צדיק, זה הולך לרבי שמעון, קורא מאמרים של רבי שמעון, אפילו אומר קם רבי שמעון פתח ואמר לך השם הגדולה, וכן הולך לרבי טרפון, מזכיר, ייקח פרקי אבות איתו, ויש שם כל צדיק משנה שאמר, ואז הוא גורם מה שלמדנו עכשיו, ששפתותיו דובבות בקבר. אחרי זה, הצדיק יש לו נחת רוח, כי מזכירים את דבריו, וזה בטוח הוא מתעורר. אז על ידי זה הוא יבוא, ואתה יכול לבקש, להגיד, אני מבקש, אנחנו בצער, אנחנו בצרה, עם ישראל בגלות, שגלו אותנו, תבקשו בשמיים, תעוררו. אז אומר כך כתב רבנו הארי, בבית ספר היחוס, שאמר שצריך לקרוא את תורתם ואת מעשיהם של הצדיקים, גם שמספר מה ש... למשל, הגמרא מתארת על כל חכם וחכם, מה היה איתו ומה עשה. ואז על ידי זה הם מתעוררים שם להתפלל. והאמת, וכי הם לא יודעים שאנחנו בצער, מודיע להם הקדוש ברוך הוא, אלא צריך שמצידנו תהיה איזו התעוררות, אז זה עושה רושם בשמיים. אבל אם אנחנו חלילה נשב בחיבוק ידיים, ונשב באפס מעשה, אז הם גם לא... כי כל דבר, תדעו, כמו עם הגשם, אתה מתפלל פה ואומר ברך עלינו, ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה, אז מתעורר, ואיך יורד גשם? אז יאמר לך חזאי בבית דגן, שעולה איזה, איך קוראים לזה? נו, ברומטר, לא, שקע ברומטרי. זה נכון, פיזי זה נכון, אבל הם רק בשכל שלהם בפיזי, לא ברוחני. אז האוקיינוס מתחמם ומוציא עדים, והעדים האלה באים למעלה, ובאה הרוח קשרת אותם, ונהיה ענן, ולא תמיד, לפעמים יש ענן קל ויש ענן כבד, שאל את מוסי, הוא יסביר לך איך. יש עננים של גשם, ענני עופרת כבדים, ואז הם מורידים גשם, יופי. אז הכל יורד, אבל הסוד של הדבר זה רמז, זה מה נעשה ברוחניות. שאנחנו מתעוררים כאן, כל העבודה שלנו של אלול, תשרה, הכל היה בשביל שאחר כך יבוא שבעה ומר חשבן, ונתפלל על הגשם. ואז בא הגשם, והגשם זה לא, אז תגיד, יעשו התפלת מי ים. טומטם אחד פעם אמר לי, ממה לא צריך גשם? מצידי שלא יהיה גשם. אמרתי לו, כמה הוא אטום, הוא עם כיפה על הראש, חמור. הרי גמרא בתענית, דף שלם, מה מעלת יום הגשמים, שאפילו ישועה פרה בו, המתים חיים בו, גדול כיום שנברא העולם, כיום שניתנה תורה. יש איזה 20 השוואות ליום הגשם, למה? נפתחים הצינורות מלמעלה. אז אתה, הצינורות עדיין סתומים, שאתה מתעורר, אתה פותח, יש התערותה דלתתה, אז תבוא, התערותה דלעיינה, הכל עובד ככה. ועל פי הקבלה זה כל כך אמיתי, כי כל דבר הולך מלמטה למעלה, מלמעלה למטה. יש חיבור, אתה עושה חיבור, אז כמו החשמל, אם אתה לא, יש, תעשה לי טובה. אם אין לך חיובי ושלילי, אתה לא יכול להפעיל חשמל. אתה סוגר מעגל, אז זה גם כאן, אני צריך לסגור מעגל עם למעלה. ורבנו הארי כותב בסוף, בכללו של דבר, העליונים צריכים את התחתונים, והתחתונים צריכים את העליונים. זה ככה עובד.
חילה הרב, אם יש אדם איזה צרה מסוימת, צרת יחיד או צרת רבים, יש עניין לאיזה ציון של צדיק ללכת?
לא. הרי...
הרב פעם אמר לנו שיש שלושה צדיקים.
כתוב בהלכה, אתה יש לך חשבונות. כתוב בהלכה.
טובת הכלל.
שאם אדם, בוא נגיד לך טובת הכלל, עד רבה. כתוב בהלכה שאם אדם, למשל, נמצא באיזה מדינה, באיזה עיר, ונזכר, יואו, מחר הפטירה של אבא שלי, מה אני עושה? מי ייתן לי עבר קיונה, עופה ואשכונה, מה אני עושה? אומר, אין בעיה. לך לבית עלמין יהודי שנמצא בעיר הזאת, בלל שמה, אפילו בפתח בית העלמין, והתפילה שמה עולה. למה? כל הקברים שמה מחוברים לאותו צינור. שמה? אותו צינור. זה אותה מדרגה שעוברת, שערי ישועה נפתחים, והכל בסדר. נכון שיש מעלה שהוא הולך לקבר אביו, ואביו ישמח אם יראה אותו, אבל מאיפה יש לנו ראיה? גם לזה צריך ראיה. יש בזוהר החרימות שהזכרתי לכם קודם, יש מעשה בלוואי בר לחמי. ככה היה שמו. לוואי בנו של לחמי. למד למד. לך לך. הבן שלו היה שבוי בבית האסורים בידי הרומאים. והוא היה בצער. נודע לו בשמיים שהבן שלו בצער. יום אחד היו שבים שני חכמים של הזוהר שם בגליל על איזה גבעה ולומדים. ויושבים בהיק הטבע ולומדים. אז והנה הם שומעים שאיזה נשמה של מת. הם לא ידעו שיש שם קברים. והם מתחת לאדמה, אין סימנים. הם שומעים שכמה מתים קמים וצועקים, לוואי, הנה הבן שלך השתחרר והוא נמצא שם בסמטה רחוק 20 קילומטר, תראה אותו מפה. אלה שומעים את הקולות מהאדמה, הבינו שזה הנפטרים, מדברים ביניהם. ופתאום הם רואים שבאמת הבן הזה עובר ומגיע לשם, ואחר כך הוא ידע, הבן שאבא שלו קבור פה, הלך לקבר של אביו ובכה שמה ונשק והודה לשם, והאבא יצא ושמח. אז הזוהר הביא את המעשה הזה. כתבו, כותב רבנו ארי, מה בא להגיד? בא להגיד שהם מצטערים כשאנחנו בצער, והם שמחים כשאנחנו שמחים, ומודעים להם בשמיים. אז אכן, גם כך כותב ספר חסידים, שהנפטרים הם בצער, כשהחיים פה בצער, גם הם בצער. הגמרא אומרת על הפסוק, ויראו אותנו המצרים ויענונו. ויראו אותם המצרים לנו ולאבותינו. מה זה אבותינו? אברהם, יצחק, יעקב היו בשעבוד? אנחנו היינו בשעבוד. אלא מכאן שכשהבנים מצטערים פה, האבות מצטערים איתם בקבר. לכן, הם אכפת להם מה קורה עם הילדים שלהם. אז לכן אנחנו הולכים לעורר אותם. להגיד להם, בקשו עלינו רחמים. שיתעוררו. אז כך, רק רבי שאול גבק כתב, זה דבר פלא פלאים, כתב שביום פטירה של צדיק, אם אתה לומד לכבוד נשמתו, נשמתו תבוא במקום שאתה לומד, ואפשר לבקש ממנו, ככה לשון, כאילו הוא בחיים. ככה מעלה. זאת אומרת, אם עושים איזו התכנסות, או שיעור תורה, לעילוי נשמת איזה צדיק, כמו שאנחנו פה עכשיו מזכירים, מרן רבנו עובדיה, עובדיה יוסף, הוא היה מקפיד שקראו לו בשתי השמות, אז הוא נמצא, הוא יודע ושמח, ואפשר לבקש מנשמתו שתתפלל עלינו, כאילו הוא חי עכשיו, כי גדולים צדיקים במיטתם, יותר מבחייהם. אז זה המעלה, על אותו משקל של דובב שפתי ישנים. יש שם שני פירושים, גם רבי יוסף חיים וגם הרב שאול דווק. פירוש אחד, שהכל שאתה מזכיר את דברי התורתו, הולך עד הקבר שלו, והוא מדובב. פירוש שני, נשמתו באה לכאן, זה היינוח, והוא מתלבש בקולו של זה שלומד, ואומר את אותו. מה שאתה קורא גמרא, אפילו לא ביום הפטירה. אמר אביה, מרש אבא אמנה, אז אביה מיד מגיע. והוא נמצא בתוך הקול שלך, ואתה חושב שאתה קורא, והבעיה נמצא בפה שלך. וכן אתה אומר, יהודה בן תימא אומר, ואז כאן אמר וכאן כאן נשר, וירושלמי מזהיר, התלמוד ירושלמי, 10 שקלים, לעולם יראה אדם כאילו בעל שמועה, עומד כנגדו. זה, לכן יאמר את זה באמה, ברצת יובזיה ובמדויק, שתדל להגיד, את הדברים מדויקים. זה המעלה של הצדיקים. לכן, צדיקים מצטם, קרויים חיים. אז זה מה שהוא אומר פה, שכתב רבנו ארי גם כן, ורבנו ארי מה היה עושה? הולך לקברים? מה סתם? לא היה לו מה לעשות חס ושלום? לא. היה הולך ללמוד איתם תורה, היה עובר בדרך, והיה רואה, הנה, קבר בניהו ולא ידע. והיה מדבר עם נשמתו, ולומד ממנו תורה. אחרי זה הולך, עובר, רואה רבי פנחס בן יאיר, מדבר עם נשמתו, ואומר לו תורה. וכן על זה הדרך. אז הם נהנים שאומרים את דברי תורתם ושמחים בזה. חבוד.
וכן הוא בספר גירושין לרבנו משה קורדוברו ז"ל, אשר כתב כל חידושי התורה שהיה לומד מפי רבו וגיסו, הגאון המקובל האלוהי, רבנו שלמה אלקבץ, זכרונו לברכה. וזה לשונו. פניי לדרום קצת, וימיני לציון רבי אלעזר, משמאלי ציון רבי שמעון עליו השלום, ראיתי להכריע ביניהם בדברי תורה וכו', ואף על פי שאיני ראוי שמתעטרו בי מפני רוע מעל עליי. עם כל זה התעטרו על ידי בדברי תורה, כי דברי תורה אינם מקבלים טומאה. עד כאן לשונו של הרמק.
כן, אז זה הרמק רבן משה קורדוברו, הוא רבו של רבנו ארי. היה מלאך, הוא כותב, יש לו ספר, יש לו למעלה מ-30 ספרים חיבר, אחד מהם ספר גירושין. מה זה גירושין? היה מתגרש ממקום למקום, נודד פעם בשנה, חודש, לוקח איתו תלית, תפילין, איזה חתיכת לחם, בקבוק מים, והולך נודד עם רבו. מי זה היה רבו? גדול הרבנים בצפת, עוד לפני שבא מרן, ולפני שהגיע רבנו ארי, היה רבי שלמה הלוי אלקבץ, עליו השלום. הוא היה מקובל גדול. ויש תשובה של מרן, שולח לו שאלה בענייני הקבלה. בצפת הם היו גרים כולם. הוא קבור הרי ליד רבנו ארי, מרגל אותם. אז הוא שואל אותו, הוא כתב ספר ברית הלוי. יש לו גם ספר מנות הלוי. מנות הלוי, המגילת אסתר. ברית הלוי, לכל מיני תשובות, ושמה תשובה, שמה שאל אותו רבנו יוסף קארו, על שני המאורות הגדולים, מה הסוד שלהם. וגם עוד שאלה, ראיתי אותה פעם בכתב יד, יש באוניברסיטה העברית, שמה כתב יד שלו, לא יודע איך שמרו אותה. ראיתי את הצילום של זה, בעניין ההבדל בין יעקב אבינו למשה רבנו, ששניהם היו באותה מדרגה של תפארת. רק הזוהר אומר, שמה זה בתחילת פרשת שמות. מה שיעקב זכה בפטירתו, משה זכה בחייו. אז רבי שלמה אלקבץ, רבנו מרן, היה לו בזה חקירה. רבי שלמה אלקבץ כתב לו 36 עמודים בכתב יד. ביאור על זה לבד. משהו מבהיל. לא יודע, היה אז בידי איזה חכם אחד שאל אותי, והיה מעתיק את זה, מה נהיה אם זה נתפס או נתפס, אין לי מושג. אבל עד כדי כך, היה ענק שבענקים. אז הוא, רבי שלמה אלקבץ, ראה את רבי משה קורדוברו, מצא חן בעיניו, הוא היה בעל רוח הקודש, ידע שזה יצא ממנו תועלת גדולה, קרב אותו אליו, הוא היה בחור, בן 16-17, ומי שקורא את ההקדמה, אם היה לי פה, הייתי קורא לך מפחיד, כותב, אמר משה קורדוברו, והוא היה גאון, כבר למד את כל השעס. אומר, היה, נשמתי הייתה, חוץ מכבודה, שובבה, והייתי עוד הראש שלי בעולם הזה וכולי, בא מורי ורבי, רבי שלמה אלקבץ, קרב אותי, לקח אותי תחת זרועותיו, נתן לי את אחותו לאישה, התחתן עם אחותו של רבי שלמה אלקבץ, ואז הוסיף אותי והתחיל ללמד אותי ואמר לי התכלית של החיים פה זה שמה, זה לא פה. פה זה הבל. הבל הבלים, אמר קהלת. התחיל להגיד לו מה יש שם למעלה, ולימד אותו את כל תורת הקבלה. אחר כך מה היה עושה? היה לוקח אותו כל שבוע, או כל זה, היה חודש בשנה, כל פעם לוקח אותו, מה? לוקח אותו לאיזה שדה. ברוך הבא הרב. שם ישמרך, תקעו לשנים רבות, נעימות וטובות, בריא עולם לעד לעולם. אז היו, זה גירושין, מתגרשים לכבוד השכינה, כיוון שכביכול השכינה נודדת. והנביא אומר, הקדוש ברוך הוא גם נודד בעוונות הרבים, בגללנו. כתוב בפסוק, כציפור נודדת מן קינה, כן, איש נודד ממקומו. הקדוש ברוך הוא, איפה נמצא? הוא הולך מבית הכנסת אחד, כנסת שני, דרך החלונות. ואומר לשלמה, הנה זה עומד אחר כותלנו, זה כותל המערבי. אחר כך איפה? משגיח מן החלונות. זה חלונות של בקנישתה, בתי הכנסת. מציץ מן החרקים, חרקים של הכותל. שמה. וכתוב במדרש שיר השירים על הפסוק הזה. רבי יוסי אמר, פעם הייתי בכותל המערבי, אחרי החורבן. והנה, אני בוכה שם על החורבן. אני ראיתי טבעת מבין האבנים. משכתי את הטבעת. איזה טבעת? מה משכתי? לא מובן, זה משלים. והנה ראיתי אור בוכה וצועק, אוי לי ששרפתי את החלי והגליתי את בניי. חירפתי את ביתי והגליתי את בניי. אומר, והתחלתי לבכות איתו. כך אומר רבי יוסי. אז הקדוש ברוך הוא מצוי, אנחנו לא רואים. שם היינו רואים, היינו מזדעזעים. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מסתובב, והולך אחר כך שיעור מקום אחר, גם שם, שיעור בעוד מקום, בקצה העולם, כל כדור הארץ, שם הקדוש ברוך הוא מצוי. אז הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא נודד, גם אני צריך לנדוד. אז היה הולך לשם. והמום מספר, הוא אומר, אנחנו קבר רבי שמעון. וישבנו בין הקבר של רבי שמעון לקבר של רבי אלעזר. והיינו מדברים דברי תורה. למה? אומר, כדי שאם אני אגיד תורה, אז הנשמות שלהם יבואו. אז זה לא כמו שהרבה חושבים, וזה חבל. הוא הולך לקבר של צדיק, יושב שם, ומתחיל לבקש. חכה רגע, אולק. תגיד איזה פסוקים, איזה התעוררו, תגיד וידוי, תתעורר, תלמד איזה דברי אותו הצדיק, תעורר את נפשו, את נשמתו, תראה מה אומר רבי שלמה אלקבץ, אם הם עשו ככה, אנחנו על אחת כמה וכמה, ואז הם התעוררו, ואחרי זה אתה יכול לבקש מהם מה שאתה רוצה. אומר אותו דבר, גם אותו מעשה היה רבי אברהם גלנטי, תלמידו של הרמק, שוספר כל בוכים, כתב אותו על חצות וכל, והמלא סודות התורה שם. שם הוא כותב שאיך הוא היה הולך עם הרמק, והיה מפרש לו איזה מאמר מהזוהר, כך כותב גם השאלה, היה דור אחריהם, השאלה בא מפרג, בגיל 60, עלה לארץ ישראל, עזב את הילדים ואת המשפחה, בא עם אשתו לבד לירושלים. פה היו עם מחשמם הטורקים, ראו הגיע האשכנזי לפה, אמרו חס ושלום, זה לא יהודי. מה הוא עושה פה? שמו אותו בכלא, זה מרגל. באו יהודים, שילמו כסף עליו, והעבירו אותו לצפת. אבל גם שם הוא היה מוגבל, עם הגבלות. אחר כך ירד מצפת לטבריה, שם כתב את ספריו, השאלה, על תורה שבכתב ותורה שבעל פה, והוא מספר שהוא הלך בשנת שין פה ה. זה אולי 50 שנה אחרי פטירת רבנו הארי, הוא היה בקבר השבי, והוא מתאר איך לומדים שם זוהר, באימה, ביראה, בדבקות גדולה, ואומר כמה ניסים קורה שם, אנחנו רואים בעיניים. כותב השאלה, למה? שהיו לומדים שם. רבי חיים בן עטר, עליו השלום. זה שאני אומר, הוא קוראים לו אבן עטר. אנחנו אינו אשכנזים, מה נעשה? בחיים אבן עטר, עליו השלום. שהוא הגיע לקבר רבי שמעון בר יוחאי, היו שם בשבת, מוצאי שבת, כותב תלמידו, ולא כתב את שמו, אלמוני. תלמידו, ישבנו שם, ולקח הרב את הזוהר, חילק בינינו, קראנו, זה אתה תקרא בראשית, אתה תקרא פרשת נוח, אתה תקרא פרשת לך לך. ואת כל הזוהר עד חצות, מתחילת הלילה עד חצות. אומר בחצות, פתאום הרב קם, והיה לומד, והרחנו ריח של גן עדן שכמו אין בעולם, אנחנו לא מכירים ריח כזה, וכמעט פרחה נשמתנו. ואז הרב עמד כמו אריה, רבי חיים בן עטר, ליד קבר רבנו הרשב"י, עליו השלום, והתפלל על ישראל ועל הגלות, וגם למה הוא לא היה בירושלים? כי היה לו עליכם, חוץ מאיתנו, מגפת חולרה. אז אי אפשר היה להיכנס. מנעו את הכניסה, כי פחדו שלא יעבירו מחלות. אז הם נשארו שנתיים, היו נודדים שם בצפון. עד שירד לירושלים, בסוף לשנה הבאה, לא עליכם, גם רבי חיים בן עטר הלך במגפה, לא עליכם, בשנת חודש תמוז, תף קוף ג', תף קוף ב', אז זה היה המעשה. מה העיקר? לימוד תורה. שהוא לומדים תורה, זה המעשה. הנה, הוא מביא את זה פה. אני כבר הקדמתי. בשנת תף קוף ב', סתח קברי הצדיקים, ותלמיד אלמוני בסגרת המסע המפורסמת, הכנסנו למירון, מחולק לפי חמישה חומשים, למדנו שש שעות, ובסוף שש שעות התמלא הבית ריח טוב, אשר כמוהו לא נהיה, ועשינו שבת כראוי בבית הרשב"י, ובלילה לא מוצאי שבת משמרה כל הלילה, לפי שההדרות אמר הרב נלמד אותם ביחד, וכן היה, שעה שהתחלנו ההדרות, הייתה הערה גדולה והרגש גדול בנשמותינו. זכותם, תגן עלינו רע לשם. זכות מרן, רבנו עובדי יוסף שלמדנו לכבודו, יעמוד על כל הקהל הקדוש, ועל כל המאזינים, שיזכו, יזכו לאריכות ימים ושנות חיים, בטוב ובנעימים, בזה ובבא. יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. שנה הבאה נראה אותו כאן, עין בעין.
אמן. בריא עולם לעד ולעולם.